טוב, בפעם הקודמת דיברתי קצת על האיסורים להשתמש במצוות כהשפעות סגוליות למיניהם, התרפא באיסור עבודה זרה, כל מיני דברים, שימושים בלחשים וכל מיני עניינים מהסוג הזה, וראינו שם שלפחות לפי הרמב״ם אמרתי שיש בעצם שני סוגי שאלות שעולים בהקשר הזה. שאלה אחת זה האם זה עובד או לא עובד, זו השאלה העובדתית, והשאלה השנייה האם זה מותר או אסור, שאלה הלכתית. והזכרתי שהרמב״ם כנראה קושר את שתי השאלות. זאת אומרת, הוא אומר שמה שהדבר הזה אסור זה בגלל שהוא לא עובד. זאת אומרת, בגלל שמדובר בשטות, אסור להיזקק לשטויות, מבחינת הרמב״ם הדברים האלה, כל משפחת האיסורים הזאת, של תמים תהיה, לא תנחשו, לא תעוננו, כישוף, כל העניינים האלה, זה בעצם איסור להיות טיפש. זאת שיטת הרמב״ם. אבל, מכאן אני רוצה להמשיך הלאה, כי הזכרתי שבעניין הזה נחלקו עליו הרבה ראשונים. ואחד הדיונים המפורטים ביותר, אולי המפורט ביותר בעניין הזה, נמצא בשו"ת שנקרא שו"ת וישוב הים, של רבי יעקב הלל, ראש ישיבת המקובלים בירושלים, נהר שלום נדמה לי. ושם בספר התשובות שלו הוא עוסק בכמה תשובות, אבל התשובה העיקרית זה חלק א' סימן י' ג', ויש גם תשובה בחלק ב' סימן י' ג', שנקרא בעניין מצוות תמים תהיה והמסתעף. פה הוא מלבן בעצם, חלק גדול מהתשובה הזאת, הוא מלבן את המחלוקת שבה אני רוצה לפתוח היום. שאלה, נפשי לשאול הגיע, כן, זה כמובן משחק מילים, נפשי לשאול הגיע, זאת אומרת, לשאול, to ask, כן? אבל גם לשאול הגיע, זאת אומרת, הגיע אל השאול. בהיות שנתרבו בזמן האחרון מינים ממינים שונים של בני אדם, גם זה משחק מילים דרך אגב, מינים ממינים שונים של בני אדם, וביניהם אשר בשם רבנים וחכמים מראי רזין ייקראו, כן? אדוני הסוד ייקראו, אשר פונים אליהם מראי הנפש רחמנא ליצלן, אם מסיבות חולי, אם מסיבות פרנסה, חסוכי בנים ושקולי בנים וכדומה, בר מינן כנראה, וכדומה, ומודיעים להם בדרכים שונים מה שעשו בעבר, ודברים שעתידים להיות, האם יצליחו או לא, בעצות שונות, ופותחים בגורלות, ומעיינים בסרטוטי כפות הידיים והפנים, ובודקים במזלות, מזל יום ומזל שעה, ובשמות השואלים, וימי הולדתם, כוכב מערכתם, כן, אסטרולוגיה, ותכונות מידותם, ובין כוכבים ישימו קינם, להודיע פלאות רבות ותיקוני נפשם, וכותבים קמאות ונותנים סגולות, ומזכירים שמות ואומרים פסוקים ומיני לחשים, והשבעות לכוחות עליונים ותחתונים, ויש שעליהם יכריזו בחוצות שפועלים ישועות. זאת אומרת, חלק מהם אפילו יש טענות שזה עובד. אם מותר על פי התורה לדרוש ולשאול מהם רפואות, עצות ותיקונים וכדומה, או לא. השאלה אם זה מותר או לא, והוא מזכיר, שיש ביניהם, יש מצבים שבהם גם אפילו ידוע שהעסק הזה, או לפחות כך אומרים, שהעסק הזה עובד. וזה ההבחנה בין השאלה אם זה עובד או לא, לבין השאלה אם זה מותר או אסור. אז הוא מתחיל במצוות תמים תהיה עם השם אלוקיך, למרות שיש פה משפחה שלמה של מצוות ואיסורים, בעצם זה הכל איסורים חוץ מתמים תהיה, תמים תהיה זה עשה. כישוף, לא תעוננו, כישוף, עוב. דורש של המתים, כל אחד מאלה זה איסור. איסור שנמנע במניין המצוות. אבל תמיד תהיה עם השם אלוקיך, זה מצוות תעשה שכנראה כוללת את כולם. הרמב״ם למשל לא מונה את מצוות תעשה שתמיד תהיה עם השם אלוקיך. ההסבר המקובל לזה שהרמב״ם לא מונה את זה, שזה בעצם כולל את כל האיסורים האלה, ולכן הוא לא מונה אותם, לכן הוא לא מונה את זה. זה מפוקפק לדעתי, כי זה עשה. כשיש עשה שכולל הרבה לאווים, באופן עקרוני אמורים למנות אותו. טוב, בכל אופן, אבל זה הנושא של התשובה, המצוות הזאת של תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז הוא אומר, כן, הנה יסוד היסודות ועמוד התווך של סוגיה זו, הוא הנאמר בתורתנו הקדושה במצוות תמים תהיה, שלדעת רוב הראשונים היא נמנית בכלל הרמ"ח מצוות עשה, רוב הראשונים זה להוציא מהרמב״ם, לדעת רוב הראשונים, למעט הרמב״ם, היא נמנית בכלל מצוות עשה, ולהיות שמתוך עניינה ומהותה של מצווה זו, כפי שלימדונו חז"ל את גדריה, אנו למדים את השקפת התורה על כללות עניין שאלתנו, לכן אמרנו לפתוח בה את תשובתנו. ובחלק השני של התשובה שלו, הוא עובר גם לכל שאר הלאווים, אבל המסגרת זה מצוות תעשה של תמיד תהיה עם השם אלוקיך. אז הוא מתחיל, הפרק הראשון זה גדרי מצוות תמים תהיה עם השם אלוקיך. כתוב בתורה, כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש על המתים. כל אחד מאלה זה לאו אגב, יש פה המון לאווים. כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כן, אז נראה באמת שהתמים תהיה עם השם אלוקיך, זה המשקל הנגדי לכל ה... זאת אומרת, כל הדברים האלה זה מה אסור לעשות. מה אתה כן צריך לעשות, זה אלטרנטיבה, להיות תמים עם השם אלוקיך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. עד כאן. אז לנביא שומעים, אבל לא לכל המחשפים האחרים. ואז הוא אומר, הרמב״ם לא מנה את מצוות תמים תהיה, ובהשגות הרמב״ן כתב, כן הוסיף את המצווה הזאת, אבל מעניין מה שהרמב״ן כותב, הרי לרמב״ן יש תוספות על ספר המצוות של הרמב״ם, מה הרמב״ם מוסיף ומה הוא גורע מהמניין של הרמב״ם, כדי להישאר במניין תרי"ג. אז מצוות עשה חטא, בהוספות של הרמב״ן, הוא כותב, אני קורא גם כן מפה, שנצטווינו להיות לבבינו תמים אמו יתעלה, והוא שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ועניין הצוואה הזאת, שנייחד לבבינו אליו לבדו יתברך, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש הבאות מנביאיו ומאנשי חסידיו. רוצה לומר, אורים ותומים, ולא נדרוש מהוברי שמיים, כן, מכל מיני מחשפים כאלה, ולא מזולתם. ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים. אבל אם נשמע דבר מהם, נאמר, הכל בידי שמיים, כי הוא משנה מערכת הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יעולל. ונאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבותנו לעבודתו, כי עניין שהבטיח אל דרך הגויים אל תלמדו מאותות השמיים אל תחתו, ואמרו בפרבטו דפסחים מניין שאין שואלים דבר מן הקלדיים, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך, והקלדיים הם שארית האומה המתעסקת במלאכת הכוכבים. ולשון הספרים, עשית כל האמור בעניין, הרי אתה תם להשם אלוקיך. ופירוש זה שהשר הכתוב לשאול העתיד, מאוב וידעוני ומתים, ומן המעונן וקוסם, ואחרי כן ציווה שיהיה ליבנו תמים עמו באלה, ולא נראה מדברי מגיד עתידות, מהנזכרים או מזולתם, אבל מן נביאיו נדרוש ואליהם נשמע, כמו שאמר בפרשה, זה תרגומו של אונקלוס וכו'. הוא ממשיך, אבל זה העיקרון. עד כאן לשון הרמב״ן, וכן כתב פירושו לתורה בפרשת שופטים. אז בעצם הרמב״ן כן מונה את מניין, במניין המצוות שלו, את תמים תהיה עם השם אלוקיך. עכשיו יש פה נימה כפולה בדברי הרמב״ן. מצד אחד הוא אומר שהיסוד שתמים פירושו שלם, כן, לא תם במובן של נאיבי, אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך, הכוונה שלם תהיה עם השם אלוקיך, תהיה לגמרי עם השם אלוקיך. אל תחשוב שיש משהו חוץ ממנו, כן? הכל בעצם משוייך אליו.
האונקלוס תרגם שלי.
לא שומע?
האונקלוס תרגם שלי תהיה עם השם אלוקיך.
כן, כן. אז בדחלת את השם אלוקיך, כן. אז הוא אומר שבעצם צריך לייחס את הכל לקדוש ברוך הוא, גם אם יש לך איזה מחשף או מעונן או מה שלא יהיה, שמנבא לך משהו והדבר הזה מתקיים, אתה צריך לדעת שזה בא מהקדוש ברוך הוא, אין דברים אחרים שלא קשורים אליו. זה מצד אחד. מצד שני, הוא אומר לנו, אבל אסור לשאול את הקלדיים והכסדיים וכל המחשפים האלה למיניהם, אסור לשאול אותם. למה אסור לשאול אותם? הרי אם הם צודקים, אז לכאורה זה בא מהקדוש ברוך הוא. אז הייתי אומר, כי אולי בגלל שזה לא בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן אסור לשאול אותם. אבל אם זה לא בא מהקדוש ברוך הוא, אז גם אין טעם לשאול אותם, כי הרי הכל בא ממנו, אין כוחות חוץ ממנו. אז אם הם, את הכוחות שלהם הם לא מקבלים ממנו, אז אין כוחות כאלה, זה לא עובד. אז זה לא רק סתם איסור, זה אמור לא לעבוד. אבל שיטת הרמב"ן, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, שיש ממש בדברים האלה, שהם כן עובדים. זאת אומרת, יש פה איזשהו כפל נימות, או כפל התייחסויות, שלא כל כך ברור למה בעצם הרמב"ן, איך הרמב"ן תופס את כל הפעולות האלה. אם יש בהן ממש והן מהקדוש ברוך הוא, אז מה הבעיה? אם יש בהן ממש והן לא, אם הן לא מהקדוש ברוך הוא, אז אין בהן ממש. כי הרי זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, לחשוב שהכל בא ממנו. הוא גם אומר פה באחד המשפטים שקראנו, כן, ולא נראה, ולא נראה מדברי מגיד עתידות מהנזכרים או מזולתם, אבל מן נביאיו נדרוש ולהם נשמע. מה זאת אומרת לא נראה? כוונה כנראה כי זה לא יעבוד, אין מה לפחד מזה. ואז הוא אומר, היה פה איזה משפט, רגע שנייה אחת. הנה. ולא ייתן בליבו שיהיה מזולתו שום אמת, ולא יסתכל בעניינם כלל. מה פירוש? שאין אמת בדברים האלה? זאת אומרת שהם לא, הם לא נכונים, הם לא אמיתיים? או שאני אמור להתייחס אליהם כאילו שהם לא אמיתיים, או לא לבטוח בזה שהם בהכרח יקרו? יש פה אמירות לא לגמרי ברורות. במקומות אחרים, הרמב"ן כותב דברים יותר ברורים. אני יורד רגע למטה לפרק השני. הנה. פרק השני זה פעולות הכישוף וכיוצא, אם יש להם מציאות אמיתית. והנה צריכים אנו להודיע בכאן מחלוקת יסודית בהבנת סוגיה זו בין הנשר הגדול הרמב״ם להרמב״ן ושאר רוב המפרשים. והוא, בעניין האיסורים שנזכרו בתורה, מעונן ומנחש ומחשף וכו', אם יש להם מציאות אמיתית שיכולים לפעול שינויי טבע ולדעת עתידות, או שהכל אמונות כוזבות של הגויים שאין בהם ממש כלל. אז הוא אומר, בעצם יש פה מחלוקת בעניין הזה. האם יש בהם ממש או אין בהם ממש? בכל מקרה זה אסור להיזקק לזה. אבל השאלה אם יש בזה ממש ובכל זאת אסור להיזקק לזה, או שאין בזה ממש, ולפי הרמב״ם לכן אסור להיזקק לזה. כתב אבי התעודה הרמב״ם ז"ל בספרו היד החזקה, לאחר שהזכיר שם פרטי ואופני דיני קוסם ומעונן, חובר חבר ומחשף, וזה לשונו. ודברים האלו כולם דברי שקר וחזב הן. והם שיתעו בהן עובדי עבודה זרה קדמונים לגויי הארצות, כדי שינהגו אחריהן. והם ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו, ולא להעלות על הדעת שיש תועלת בהם. שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כן? ונאמר כי הגויים האלה שאתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים נשמעו ואתה לא כן וכו'. וכל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שאין אמת, הוא דבר חוכמה, אבל התורה הסרטן, שימו לב, כל מי שנוהג כמו הרמב"ן, כן? וכל מי שחושב שיש בהם ממש, רק התורה אסרה, הוא לא כופר בזה שהתורה אסרה, הוא אומר, התורה אסרה למרות שיש בדברים האלה ממש, מי שחושב כך אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו והאבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז זה הרמב״ם, כן? זה, האמת שחלק מהרמב״ם הזה כבר ראינו, וזה בעצם המקור העיקרי, אפשר לראות את זה בעוד מקומות, המקור העיקרי לזה שהרמב״ם קושר את השאלה האם זה עובד לשאלה האם זה אסור. ובעצם הטענה שלו שזה אסור, כי זה לא עובד, כי זה טיפש, אסור להיות טיפש, זה בעצם הנקודה. אמנם, הרמב"ן ז"ל בפירושו לתורה חלק להדיע על דעה זו, וזה לשונו בקיצור, ואתה דע והבן בעניין הכשפים, כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל מאין, עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהם, ונתן כוח הארץ וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות, לפי הנהגתם ומבטם בהם, כאשר הוא מנוסה בחוכמת ההצטגנינות, ועשה עוד על הכוכבים והמזלות מנהיגים, מלאכים ושרים שהם נפש להם וכולי, ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל, שזה הרמב״ם, כן? ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים, אי אפשר להכחיש שיש בהם ממש, יש אנשים שמעידים על זה, שיש ממש בכוחות האלה, ורבותינו גם כן יודו בהם וכולי, וכן כתב בדרשותיו דרוש תורת השם תמימה, וכולי. אז הרמב"ן בעצם, ממש יש פה מחלוקת חזיתית בין הרמב"ם והרמב"ן, כן, הרמב"ם מכנה את שיטת הרמב"ן שיטה של שכלים וחסרי דעת, כאלה שחושבים שהעסק הזה עובד רק התורה אסרה, והרמב"ן אומר שהרמב"ם מתכחש לעובדות, הוא נורא רוצה שלא יהיה בזה ממש, נעים לנו, נחמד לנו לחשוב שאין בזה ממש, אבל אתה בעצם מתכחש לעובדות, יש על זה עדויות ברורות, אפילו חכמי התלמוד, יש על זה עדויות ש... שיש ממש בדברים האלה, אלא מה? שזה אסור, בדיוק התפיסה כן, של השכלים לפי הרמב״ם. והנה רוב...
זה, אנחנו... זה לא קשור ל... שהרמב״ן היה מקובל והאמין בזה מול הרמב״ם ש... לא?
יכול להיות שכן, כן, רבים טענו כך, כן. והנה רוב ככל חכמי ישראל, פה אני חוזר לרבי יעקב הלל, נמשכו בזה אחרי דעת הרמב״ן. כמו שכתב, שכן מורים לעדי הדברי רבותינו במקומות שונים, כי מדבר על חז"ל, שענייני המעונן והניחוש והכישוף הם פעולות ממשיים, ועל ידם משיגים מה שמשיגים, ויש בכוחם לעשות שינויי טבע ופלאות, ולהודיע עתידות, אלא שנאסרו לנו, מפני שאנו כלל ישראל שורש נשמותינו חלק אלוקא ממעל, ומחצב נשמתנו לפני ולפנים ממחצבם של הפועלים במזלות וכישוף שהם במחצבים החיצוניים, ומן הסתם ממחצב הקליפות והחושך, ולא בכאלה חלק יעקב אלא במחצב הנשמות שלפנים מהם. מה הוא אומר פה בעצם? נדמה לי שהוא מנסה להסביר את הרמב"ן וגם מאיר על הנקודה שהערתי למעלה. הרמב"ן הרי פה ראינו בפירוש כותב, שיש בדברים האלה ממש, הם יכולים לשנות את הטבע, לדעת עתידות, יש להם את הכוחות האלה. אלא מה? שישראל, מה שנקרא בחז"ל, כן, ישראל הם מעל המזל, חלק אלוה ממעל, ומחצב נשמותינו לפני ולפנים, ממחצבם של הפועלים במזלות וכישוף. זאת אומרת, זה שולט בגויים, אבל לישראל אין מזל. כלומר, ישראל לא מסורים ביד המזל. מה הוא מתכוון לומר? מתכוון לומר, כנראה, אם אני מבין נכון, כך הוא מפרש את שיטת הרמב"ן, שבאמת יש ממש בדברים האלה, והם יודעים עתידות, הם יכולים להשפיע ולעשות כישופים, ויש להם כוחות מיסטיים כאלה ואחרים. למה אני לא אמור להיזקק לזה? כי עליי זה לא פועל. אני כיהודי, זה לא פועל. זאת אומרת, זה נכון שזה גם לא עובד במובן מסוים, כמו שאומר הרמב״ם, אבל זה לא בגלל שאין כוחות כאלה. ושהכוחות האלה שייכים לגובה מסוים, ואנחנו שורש נשמתנו יותר גבוה מזה, לכן הם לא שולטים בנו. זה בעצם הנקודה. ישראל לא תחת המזל. אז זאת אמירה אחרת מזאת של הרמב״ם. יותר מזה, גם זה שזה לא שולט בנו, זה לא אומר שזה נונסנס מבחינתנו. זה אומר שאנחנו אם נתפלל, או נפנה לקדוש ברוך הוא, נקיים מצוות, או מה שלא יהיה, נוכל אולי להיחלץ מהדברים האלה. אבל יש דברים, זה איומים גם ביחס אלינו. זאת אומרת, במובן הזה, הרמב״ם הולך פה בכיוון שונה מהכיוון של הרמב״ם. זאת אומרת, יש פה כוחות אמיתיים, יש איסור להיזקק להם, אבל יש פה איזשהו סוג של הודעה במקצת לרמב״ם. מה זאת אומרת? הוא אומר שאומנם יש כוחות כאלה, אבל על ישראל זה לא בהכרח פועל. אנחנו יכולים לברוח מההשפעות האלה, הן פועלות גם עלינו. אבל יש לנו גם יכולת לברוח, זה לא בטוח שזה יקרה. ולכן באמת הרמב״ן שקראתי למעלה, הוא אומר, אתה לא חייב לתת אמון במה שהם אומרים, כי זה יכול גם לא לקרות. לא שאין בזה ממש, אלא זה יכול גם לא לקרות, כי ישראל היא מעל המזל. זה בעצם הטענה. אז זה נגיד לענייננו כאן, זה מספיק לי, בעצם מה שיוצא אם ככה, זה שיש מחלוקת בראשונים, הוא מביא אחרי זה עוד כמה וכמה ראשונים, ומראה אותם, ממיין אותם, ומראה מי כמו הרמב״ם ומי כמו הרמב״ן, הוא אומר רובם כמו הרמב״ן, אבל גם אלה שהולכים עם הרמב״ן, במקומות מסוימים או לגבי הקשרים מסוימים, גם אומרים שאין בזה ממש, התמונה קצת יותר מורכבת מהדיכוטומיה החדה שהצגתי כאן, אבל לענייננו כרגע זה מספיק טוב. עכשיו אני רוצה לפתוח רגע, ניתוח ראשוני של שתי השיטות, של הרמב״ם ושל הרמב״ן. לפי הרמב״ם, האיסור להיזקק לדברים האלה נובע מזה שאלה שטויות, שהם לא עובדים, שאין בהם ממש. זה איסור להיות טיפש. מכאן יוצא שלמעשה, אם אני בודק, אם אני בודק, רואה שהדבר הזה כן עובד, זוכרים את הדוגמה של הרופא, המרפא האינדיאני הזה, כן, שהזכרתי שעלה בפורום באינטרנט, שאלה, עלתה השאלה, חולה חסוך מרפא, אין לרופאים מה להציע לו, הרפואה לא מכירה תרופה למחלה שלו, והוא שמע שיש איזה מרפא אינדיאני בדרום אמריקה ש... עושה נפלאות עם חולים מהסוג הזה, והוא שאל אם מותר ללכת אליו. עכשיו הוא מתעסק שם עם עניינים פגניים ולחשים וכל מיני עבודה זרה, והשאלה אם מותר ללכת אליו. עכשיו, מה שאני רציתי לומר זה שלפי הרמב״ם, זה אפשר לעלות פה שיקול של מה נפשך. אתה צריך לבדוק את השמועות. אם יש ממש בשמועות האלה, זאת אומרת, נראה שבאמת יש עדים מהימנים על זה שזה עובד, סטטיסטית, לא עובד תמיד, אבל עובד באופן מובהק סטטיסטית, אז מותר ללכת. כי אם זה עובד, אז כל האיסורים האלה לא קיימים שם. כי הרי כל האיסור הוא ללכת למה שלא עובד, להיות טיפש. ואם אתה מגיע למסקנה שזה לא עובד, אז אין טעם ללכת לשם. בכל מקרה, שאלת האיסור, לא, לפי הרמב״ם, לא אמורה להגביל אותך בסיטואציה כזאת. כי אם זה לא עובד, אז גם לך לא צריכה להיות מוטיבציה ללכת לשם, בשביל מה ללכת. ואם השתכנעת שזה כן עובד, או יכול לעבוד, אז גם מותר ללכת. אז ממה נפשך, האיסור לא אמור להגביל את החלטותיך, או את צעדיך. אז בעצם יוצא שלפי הרמב״ם, מה שקובע אם פעולה מסוימת אסורה או מותרת, זה בעצם המבחן האמפירי. המבחן המדעי, שאלה אם זה עובד או לא. אם זה עובד, ונגיד ש... כן, נחזור לדוגמת האיונים, אוקיי? עם האיונים האלה שמרפאות צהבת. אז התחושה תמיד שזה איזשהו סוג של מיסטיקה וכישופים כאלה ואחרים. אז לפי הרמב״ם צריך לבדוק, אם סטטיסטית העסק הזה עובד, אז אין בזה איסור. אם זה לא עובד, אז אין טעם לעשות את זה סתם, לא בגלל האיסור, אלא כי זה לא עובד, אוקיי? אז למעשה כל האיסור הזה קצת מתרוקן מתוכן לפי הרמב״ם. כי בסופו של דבר מה שהרמב״ם אומר לנו, תבדקו טוב לפני שאתם עושים משהו, אם יש טעם לעשות אותו, אם זה עובד. אם כן, לכו על זה. אם לא, אסור. לא, אם לא, אז לא רק שאין טעם, אלא גם אסור, כי אסור להיות טיפש. אבל תכלס זה לא ממש משנה האיסור הזה, הוא לא חשוב כל כך. ובמובן הזה, גם אם יש לי משהו שאין לי הסבר מנגנוני, שאני מבין למה זה עובד, כמו עם הצהבת והיונים נגיד, בהנחה נגיד שזה עובד, לא משנה, ואין לי הסבר מנגנוני למה זה עובד, זה לא משנה, כי לפי הרמב״ם, אם זה עובד, אז אני עוד צריך לחקור כדי לדעת מה ההסבר, אבל בסופו של דבר, ברור שיש מאחורי זה איזשהו הסבר, כי עובדה שזה עובד. אז לכן מותר לי להיזקק לזה, גם אם עדיין אני לא מכיר את ההסבר, נעשה עוד מחקר, ואולי בהמשך גם נמצא את ההסבר, ואולי לא נמצא את ההסבר, אבל אם זה עובד, אז זה אומר שזה עניין שמותר להיזקק אליו. זה בעצם התמונה שעולה לפי הרמב״ם. לכן במובן הזה הרמב״ם... סליחה?
זה הרמב״ם, כשהתורה אומרת ואתה לא כן, נתן לך...
אתה לא כן, אתה לא אידיוט כזה שהולך אחרי כל מיני שוטים כאלה.
כן, אז בכלל בסדר, למה צריך להגיד את זה? כמו שאתה הרב אומר,
באמת. למה? יש איסור להיות טיפש, בשביל להטיל איסור על טיפשות, צריך פסוק שאוסר. זאת אומרת, לא להיות טיפש זה אינטרס או התובנה שצריכה להיות לכל אחד מאיתנו גם בלי התורה. אבל ללא התורה לא הייתי מבין שיש איסור להיות טיפש. אז את זה התורה כותבת.
מישהו טיפש שבגלל זה אפשר לשכנע אותו שהוא לא טיפש? כל אחד חושב ש...
שכנע אותו שהוא לא טיפש, אפשר לשכנע אותו שלא יהיה טיפש. תגיד לו, תשמע, יש בזה איסור. טוב, ברור שאם הוא לא ישתכנע והוא יחשוב שזה עובד, אז ממילא זה גם לא ישכנע אותו לא להיזקק, כי אם זה עובד אז זה גם מותר.
כן,
אם מישהו באמת טיפש נעול, אין מה לעשות איתו, זה נכון? אוקיי. מישהו העיר פה שאלה, מישהו העלה פה שאלה לגבי מה קורה במצבי ספק. זאת שגם במצבי ספק, בסופו של דבר אתה עושה את השיקול כמו שאתה עושה את השיקול הרפואי. גם בתרופות קונבנציונליות אתה יכול להימצא במצב של ספק, האם זה מועיל לסוג הזה של המחלה או לא. כן, בסרטן הרבה פעמים משתמשים בתמהילים שעובדים בהקשר אחד, והם לא בדוקים על ההקשר הזה, אבל אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו משתמשים גם על ההקשר הזה. לא חושב שמישהו מעלה בדעתו לאסור את זה. למה? כי יש לי ספק סביר שאולי זה עובד. זה לא שטות לעשות את זה. גם אם זה לא מבוסס, לא עבר את ה-FDA. אוקיי, זה עוד לא קיבל את האישור, זה לא מבוסס, אבל זאת לא שטות להזדקק לזה. אם אין לי אופציה אחרת ויש סיכוי שהדבר הזה עובד, אז אני עושה את זה יותר מזה. הרי גם תרופה שעובדת באופן בדוק, לא בטוח תעזור לי. כן, תרופה שעובדת באופן בדוק פירושו שהסטטיסטיקה שלה היא מובהקת. זה לא אומר שזה 100%. זה אומר שזה לא 50%. כן, ספק, כן, ספק, לא. אבל לכן ודאות אין אף פעם. אז אם יש לי ספק האם התרופה עובדת או לא עובדת, זה לא אמור להיות שונה באופן מהותי מתרופה שאני יודע שהיא עובדת, אבל יש ספק האם היא תעבוד אצלי או לא. לכן אני חושב שלפי הרמב״ם, ההיגיון, כיוון שההיגיון הוא שהאיסור הוא להיות טיפש, אז אני פשוט צריך לבדוק את הצעד שלך, האם סביר, האם אדם סביר ונבון עושה דבר כזה, אם כן, אז זה לא עשו. ברגע שאין לך תרופה אחרת, ויש לך תרופה שהיא מסופקת, אדם נבון וסביר ייקח אותה. כן? מה לעשות? זאת האלטרנטיבה שיש לו. אין לו משהו אחר. ברגע שזו החלטה סבירה ונבונה, היא לא אמורה להיות אסורה. אוקיי? לכן אני חושב שמתוך ההגדרה של הרמב״ם, אפשר גם לחלץ את התשובה לשאלה הזאת. זה לפי הרמב״ם. מה קורה לפי הרמב"ן? לפי הרמב"ן, ההנחה היא ששני הצדדים עובדים. ולכן בעצם, נגיד שהמחשף האינדיאני הזה ביררתי והגעתי למסקנה שבאמת הוא מגיע לתוצאות טובות ביחס למחלה הזאת. זה עוד לא מספיק כדי להתיר את זה. לפי הרמב"ן, גם אם הדבר הזה עובד, יכול להיות שהוא יהיה אסור. אלא שאז עולה השאלה לפי הרמב"ן, אז בעצם איך אני מגדיר מה אסור ומה מותר? הרי גם זה עובד וגם זה עובד. אז מה, לא הבנתי, אז מי זה מי הן הפעולות שאסורות ומי הן הפעולות שמותרות? אז נכון שיש איזושהי רשימה סגורה בתורה, לעונן, לחשף, לחובר חבר, דורש של המתים, אבל כמעט כולם מסכימים, זאת לא באמת אוסף של פעולות סגורות. ובטח המצוות עשה של תמיד אוסף סגור של פעולות, אני מתכוון. אבל זה לא רשימה סגורה. זה דוגמאות וכל כיוצא בזה. למשל, העשה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, ודאי מנוסח בצורה כללית. הוא לא מדבר על מעשים ספציפיים. לכן שם זה ברור שמדובר על איזשהו עיקרון כללי. עכשיו אני שואל, מה זה נקרא להיות תמים או לא תמים? אני רואה משהו שעובד. האם מותר לי להיזקק לו או לא? אני לא יודע. עכשיו, אומרים לי, תראה, אומרים לי, אקמול מוריד את החום. בסדר? בדוק, בדקו את זה, עבר ניסויים, אקמול מוריד חום. מותר לי לקחת אקמול? לא יודע, מה הקריטריון? אולי זה לחש וקסם וחובר חבר, או אני לא יודע בדיוק מה. מה, לפי, מה הקריטריון? אז תגידו, הקריטריון הוא, אולי, מה שאנחנו יכולים לתת לו הסבר מדעי, אגב צריך לזכור שגם הרמב"ן היה רופא, כן? מה שאנחנו יכולים לתת לו הסבר מדעי, זה מותר להשתמש. לאקמול יש הסבר, ולכן אפשר להשתמש. המחשף האינדיאני אין לו הסבר, לכן אי אפשר להשתמש. אבל זאת, זה גם קריטריון בעייתי. זה קריטריון בעייתי, כי יש, נגיד שאנחנו עושים ניסוי, ואנחנו מגלים שמשהו מסוים עובד באופן מובהק. אז הרפואה הקונבנציונלית, המדעית, תיתן את זה, היא תשתמש בזה. גם אם היא לא מצאה בינתיים את ההסבר המנגנוני, את ההסבר המדעי למה זה עובד. אם בדקו וראו שזה עובד, אז זהו, אז משתמשים בזה. הקריטריון הוא כמו הקריטריון שראינו ברמב״ם, הקריטריון הוא הקריטריון האמפירי. אבל צריך לבדוק אם זה עובד. אם זה עובד, אז מבחינתי, זה, דיברנו על ה... כן, על הרפואה האלטרנטיבית. מה זה רפואה אלטרנטיבית? ההגדרה, זה רפואה שלא עובדת. כי אם זה היה עובד, אז רופא קונבנציונלי גם היה משתמש בזה. מה זה רפואה קונבנציונלית? רפואה קונבנציונלית זה רפואה שנבדקה ונמצאה שהיא עובדת. אין הגדרה אחרת לרפואה קונבנציונלית, נכון? זאת אומרת, אם יהיה משהו שעובד באופן מובהק, אבל הוא בנוי על לחשים וכישופים וריקודים סביב האש, אם יבדקו באופן מובהק שהדבר הזה עובד, אז רופא קונבנציונלי ירשום לך לחשים וריקודים סביב האש. כי זה עובד. לכן זה לא, אין פה הגדרה אחרת חוץ מאשר אם זה עובד או לא. עכשיו, מה שהרמב"ן בעצם יטען לנו, זה שההלכה יותר מחמירה מהרפואה, כי הרמב"ם מזהה את ההלכה עם הרפואה. מה שהרופא ירשום זה גם מותר הלכתית. מה שהרופא לא רושם זה גם אסור הלכתית, כן? מה שעובד ומה שלא עובד. לפי הרמב"ן לכאורה יוצא שההלכה מחמירה יותר מאשר הרפואה. כי בעצם יש דברים שהרפואה תרשום לך וההלכה תאסור לך לעשות. למרות שזה עובד. למה? איזה סוג דברים זה? אז הצעה הראשונה שהצעתי קודם, אולי זה דברים שאין לנו הסבר עבורם. אז הם אל-טבעיים כאלה, הם לא מדעיים. אז זה מין כישופים, זה מין כוחות אחרים. עכשיו זה עובד לפי הרמב"ן, הוא יכול לעבוד, אבל זה אסור, אוקיי? אבל כמו שהתחלתי להגיד קודם, זאת הגדרה מאוד בעייתית. זאת הגדרה בעייתית כי הרבה מאוד מהתרופות שלנו אנחנו לא, או הפרוצדורות הרפואיות, אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף. כמה צריך להבין שזה יחשב מדעי? אנחנו לא תמיד מבינים את זה עד הסוף. מדע מתקדם. או אני אנסח את זה אחרת. נגיד אני היום, נגיד שהיונים האלה מצאתי שהם עובדות, אבל אין לי הסבר. בסדר? אז הרופא ירשום לי יונים, כי זה נבדק סטטיסטית, וזה עובד באופן מובהק, אז הוא ירשום לי את זה. יבוא הרמב"ן ויגיד, כן, אבל אסור להשתמש בזה, כי אנחנו לא יודעים את ההסבר המנגנוני. מה יקרה בעוד שנתיים אחרי שעשינו מחקר וגילינו את ההסבר המנגנוני? עכשיו זה יהיה מותר. זה נשמע לא סביר. זה נשמע לא סביר שאותו דבר עצמו יהיה אסור כל עוד אנחנו לא מבינים אותו, למרות שהוא עובד. ואחרי שאנחנו מבינים אותו, זה כבר יהיה מותר. זה שיש לנו איזשהו מדע לא שלם, לא מושלם, לא אמור לשנות הסברה, אני אומר עוד פעם, אתה יכול להגיד את זה, אבל זה נשמע לא סביר. זה לא אמור לאסור עלינו דברים. זה שאנחנו לא מבינים אותם עד הסוף, אז נעשה מחקר. לכן אני חושב שההסברים המקובלים ברמב"ן לא מתלים בשאלה למה יש הסבר ולמה אין הסבר. אלא הוא ידבר על השאלה מאיזה אגף מגיעים הכוחות שמפעילים את הדרך הרפואית הזאת. נדבר על רפואה כרגע, אבל זה אפשר לזקק כל מיני דברים, ידיעת עתידות או מה שלא יהיה, כן? האם זה בא מסיטרא דקדושה או מסיטרא דטומאה? כן, האם זה בא מכוחות הטומאה או מכוחות הקדושה? איזשהו דרך הקדוש ברוך הוא.
הרב, הפסוקים שהרב ציטט, מדברים על ידיעת העתידות, חובר חבר, זורר של המתים. וראינו שזה כן עובד אצל שמואל ושאול.
זה מה שאומר הרמב"ן.
מה?
זה מה שאומר הרמב"ן.
כן, זה עובד, רואים שזה כן עובד, אבל זה לא במובן של התרופות או משהו, במובן של לדעת עתידות.
יש כל מיני דברים, מוזכר פה כמה דברים, להתרפא בזה, לדעת את העתידות, אמרתי, אני מביא רפואה.
כן, התורה, התורה, אבל התורה שבפסוקים שהרב ציטט, אין שום, אני חושב, שאין שום דבר שקשור לתרופות או לדברים כאלה, בעיקר, ואתה לא כן נתן לך שמלוך הנביא בקרבך כמוני, זאת אומרת, על דברים,
זה מדבר גם, אפשר להסתכל בפסוקים, זה מדבר גם על הראשונים, הראשונים מדברים בפירוש על להתרפא בדברים האלה, זאת אומרת, זה, ותמיד תהיה עם השם אלוקיך, זה ודאי נכנס. אז באיסורים הספציפיים של קוסם, מחשף, חובר חבר, דורש של המתים, כל דברים מן הסוג הזה, אז זה תלוי, כל דבר כזה צריך לבדוק לגופו, אבל ברור שהתרפאות בסוג הדברים האלה גם היא נכללת בכלל האיסורים. בסדר, אבל לא אכפת לי, אז תדבר על ידיעת העתידות. אמרתי, הרפואה מבחינתי פה זה רק אחת הדוגמאות, זה לא, אני לא מדבר דווקא על זה. אז עכשיו בעצם השאלה, לפי הרמב"ן, אז מה זה אמור להיות? יש בעצם שני סוגי דברים שעובדים, וההבדל ביניהם זה לא למה יש הסבר ולמה אין הסבר, אלא יש שני סוגי דברים שעובדים ואין לנו הסבר עבורם. בתוך אלה שעובדים ואין לנו הסבר, עדיין זה מחולק לשני סוגים. סוג אחד בא מהצד הנכון, מהסיטרה הנכון, והצד השני בא מהסיטרה האחרה, כן, מהסיטרה האחר, מהצד האחר. לזה מותר להיזקק, ולזה אסור להיזקק. עכשיו כמובן עולה השאלה, איך אתה יודע? איך אתה יודע מאיזה סיטרה זה מגיע? מה הקריטריון? אז אם נגיד עושים כל מיני כישופים שקשורים לעבודה זרה, מובהקת, זאת אומרת, אמונה אחרת, אמונה דתית אחרת, נגיד שזה אולי יותר קל, למרות שגם זה לא כל כך פשוט. אבל נגיד, כי זה שייך לאגפים האלה של העבודה זרה. אבל יש סתם דברים כמו שהוא מתחיל בה, הרי קראתי את תחילת התשובה של הרב יעקב הלל, שם הוא מדבר על כל מיני כאלה, מדבר על כל מיני לוחשי מזוזות ולחשים וקמאות וכל מיני פותחי ספרים ולא יודע מה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שהם לא, זה לא קשור לעבודה זרה, או לפחות לא, על פניו, אין איזושהי זיקה לאמונה אחרת, או לעבודה דתית אחרת, לא, הם נמצאים בתוך העולם היהודי, ויש המון שוטים יהודים יראי שמיים שהולכים אליהם, זאת אומרת, זה לא מתקשר למשהו שהוא עבודה זרה, ובכל זאת, על זה הוא מדבר, כשהוא מדבר על תמיד תהיה עם השם אלוקיך, זאת הייתה השאלה, עם זה הוא פותח את התשובה שלו, זאת השאלה שהגיעה אליו. אז כשמישהו פותח במזוזות, כן, בודק לך את המזוזות כדי לראות למה אתה חולה או משהו כזה, זה כמובן אסור, אבל למה זה אסור? מה הקריטריון? במה זה שונה, במה זה שווה אולי נקרא לזה ככה, במה זה שווה, לשימוש בעבודה זרה, או לחילופין, במה זה שונה משימוש בתרופה קונבנציונלית שאין לנו הסבר עבורה. נגיד, בהנחה שזה עובד. נגיד, לצורך הדיון שזה עובד, הוא פותח את המזוזות, הוא יודע להגיד לך כל מיני דברים. אוקיי? איך ממיינים את זה? זאת אומרת, מה מגדיר, איך אתה יכול, מה הדיאגנוסטיקה? איך אתה יכול לדעת אם דבר מסוים שייך לאגף הזה או לאגף ההוא? יש בלשון בדברי הרמב"ן איכשהו נראה שהסוג האיסור הזה קצת דומה למה שדיברתי עליו בהקשר של האזוטריקה. כשניסיתי להגדיר את המושג מיסטיקה, דיברתי על האזוטריקה, הבאתי כמה דוגמאות לזה, למשל הדוגמה של החלומות, המעמד של החלומות בהלכה. אז הראיתי שם דוגמאות לחלומות כאלה, שיש לנו אינדיקציות טובות לזה שהם אמינים. כן, מי שחולם שהוא במקום מסוים, תמון סכום מסוים, שאבא שלו השאיר שם, ובחלום כתוב שזה מראות מעשר שני. הוא הולך לאותו מקום, חופר ומוצא בדיוק את הסכום שהוא חלם. אז זה אומר שבחלום הזה יש ממש. ועדיין, אסור לי, אין לו מעמד הלכתי לחלום הזה. אסור להשתמש בו. אז זה קצת מזכיר את הטענה של הרמב"ן פה. למרות שזה עובד, זאת אומרת, למרות שזה אמין, אני לא מתייחס לזה כראיה. כי בהלכות, בדיני ראיות של ההלכה, לא מתייחסים לראיות שהן לא ראיות הגיוניות, לראיות שהן מעל הטבע או מעל העולם האנושי הרגיל, מחלומות או ממיסטיקה או מאזוטריקה או מה שלא יהיה. אז דברי הרמב"ן פה מאוד מאוד מזכירים את זה. בעצם הוא אוסר עלינו להיזכר, אני לא יודע אם זה הגדרה מדויקת, אבל זה דומה. הוא אוסר עלינו להיזקק למיסטיקה. להיזקק מעשית למיסטיקה, לא שהוא לא מאמין במיסטיקה, הוא היה מקובל. אבל להיזקק מעשית למיסטיקה, זהו, לכאורה זהו אוסר. אני אמרתי, אני לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, כי התחושה כשקוראים את דבריו, וגם מבחינת ההלכות ובראשונים אחרים, זה, אני לא יודע אם כל מיסטיקה הוא אוסר. אלא איכשהו יש מיסטיקה שקשורה לאגפים ההם, האחרים, לעבודה זרה, לכישופים, לדברים האחרים. אני לא יודע למשל אם הרמב"ן יאסור לפתוח מזוזות. לא יודע. אולי זה מבחינתו מיסטיקה, אבל לא מיסטיקה ששייכת לאגף ההוא, ולכן זה יהיה מותר. אולי לא, אני לא יודע. בכל אופן, בהנחה כמובן שזה עובד, הנחה אופטימית שזה עובד. אז ההגדרה, מה בדיוק הקריטריון שיעזור לנו מעשית, לדעת מה מותר לנו ומה אסור לנו. אנחנו צריכים עכשיו קריטריון מעשי, אנחנו רואים עכשיו, נגיד איזשהו מישהו מרפא אלטרנטיב, מותר לזקק לרפואה אלטרנטיבית? עכשיו אני לא שואל אם זה עובד, זה לא. ואני שואל, האם מותר להיזקק? לפי הרמב"ן בכלל לא ברור. נגיד שזה עובד, כמובן, בהנחה שזה עובד. יכול להיות שעדיין אסור להיזקק לזה, אני לא יודע, לך תדע, אולי, לא יודע מה, פרחי בח, איך זה נקרא, או כל השטויות שלהם, זה יכול להיות שזה בא מהסטרא אחרא, אני לא יודע מאיפה זה, איך אתה יודע מאיפה דברים באים? מאיפה יונקים את כוחותיהם? צריך ללחוש, סביב הדבר הזה משהו כדי להבין שהוא בא ממקום אחר, לא יודע, יש גם לחשים שבאים כמאות או דברים כאלה שבאים מהאגף שהוא לכאורה האגף החיובי, כן, האגף של הקדושה. ככה לפחות מקובל לחשוב אצל רבים, אני לא בטוח, אבל ככה מקובל לחשוב. אז אין שום קריטריון, אי אפשר להבין, לפי הרמב"ן אי אפשר לדעת מה מותר ומה אסור. לכן, אמנם ההגדרה שלו נשמעת יותר סבירה, יותר מתאימה לתורה, ולתלמוד, ורוב הראשונים הולכים בכיוון הזה. כי לפי הרמב״ם זה סתם איסור להיות טיפש, לא נראה שזה כל המהות, כל החומרה היתרה שהתורה נותנת לדבר, וההלכה נותנת לדבר, כל זה פשוט לא להיות טיפש. אז פרשנית לפחות, נראה יותר סביר הכיוון של הרמב״ם וסיעתו. אבל כל הכיוון הזה הוא כיוון מאוד בעייתי, כי ברמה הפרקטית אני לא יודע איך מיישמים אותו. איך אני יודע מה מותר לי ומה אסור לי, מה הקריטריון? כן? מה זאת מיסטיקה בעצם, אוקיי? זה כמעט השאלה של מה זאת מיסטיקה. איך אתה יודע מה זה מיסטיקה ומה זה לא מיסטיקה? אם יש פעולה שהיא טבעית, רק אין לך עדיין הסבר אליה, אז זה לא מיסטיקה. אתה רק לא יודע את ההסבר, צריך עוד מחקר ונגלה את ההסבר. נכון? שדות אלקטרומגנטיים במאה ה-17, זה היה מיסטיקה? עוד לא הכירו אותם אז. אז היה מיסטיקה? זה עניין טבעי לחלוטין, זה אל-טבעי? למה? כי אין לזה הסבר, אז זה אל-טבעי? אין לזה הסבר, כי עוד לא מצאנו את ההסבר. אז איך אתה יודע, אולי מיסטיקה זה משהו שגם לא יימצא לו אף פעם הסבר? איך אתה יודע אם לא יימצא לו אף פעם הסבר? יכול להיות שיעשו מחקר ויגלו. אגב, יכול שלא ימצאו אף פעם הסבר, אבל יכלו למצוא, רק אף אחד לא היה מספיק חכם כדי למצוא אותו. אבל יש הסבר טבעי. אין לנו שום דרך מעשית להחליט מה מותר ומה אסור. זה ממש שוקת שבורה. תקראו אגב את התשובה של הרב יעקב הלל, לא תצאו חכמים יותר. בסופו של דבר, זה אחד הנושאים הקשים ביותר בהלכה בעיניי. אני עובד עצות מולו כבר שנים, רבות. אני לא יודע איך מקיימים את ההלכה הזאת. אם לא לפי הרמב״ם כמובן, שאז זה מאוד פשוט. פשוט יחסית, אבל צריך לבדוק אם זה עובד או לא, עד כמה שאתה יכול לבדוק, בדוק, אם זה עובד מותר, אם זה לא עובד אסור, בסדר, זה פשוט, אבל לפי השיטה של רוב הראשונים, כן הרמב"ן ורוב הראשונים שהולכים איתו, כל הסיפור הזה זה איסור מאוד מאוד חמור, אין לי מושג איך מקיימים אותו, או איך נזהרים ממנו? אני לא יודע, מה הקריטריון? יש כל מיני, תחזרו לשאלה ששאלו את הרב יעקב הילד, כל המחשבים שיש פה סביבנו, ה-New Age וכל השטויות שלהם מתקשרים עם החייזרים, ואני לא יודע מה, ועושים לך לחשים וקסמים וחוזים עתידות וכל מיני דברים מהסוג הזה, יש מיליונים כאלה, משלמים להם המון כסף, הולכים אליהם יהודים יראים ושלמים בין היתר. אגב, גם אנשים כמו הבבא סאלי עשו דברים כאלה. אנשים שמקובל לחשוב שהם ממש לא מהצד הבעייתי. עדיין, הם עשו דברים כאלה. אז מה, זה מותר או אסור? איך אני יודע? כי הבבא סאלי היה צדיק. אז לכן ברור שאצלו זה היה מהצד החיובי. אז זה נקבע לפי האדם. זה מוזר, הדבר הזה. איך הבבא סאלי עצמו יודע? מאיזה צד זה מגיע? עזבו איזה שהוא צדיק ולכן אני יודע. איך הוא מקבל את ההחלטה? יש לו איזה רוח הקודש כזאת, הוא יודע לזהות את הכוחות, מאיפה הם באים, מהצד הקדוש או מהצד של הטומאה. כל הסיפור הזה נראה סיפור כל כך עמום ומוזר, והוא חלק מההלכה, זה לא יודע מה, יש פה איזה 10 מצוות לפחות, אם לא יותר מזה, שקשורות לעניין, ולא, ממש לא, לא, לא ברור איך באמת מקיימים אותם. עכשיו, עוד פעם, חלק מהדברים זה פעולות ספציפיות שנאסרו בהלכה, וזה קל, לדרוש על המתים זה אסור, חובר חבר, זאת אומרת, יש הגדרות מה בדיוק כלול בדברים האלה. אז פה כבר חז"ל פרטו לנו מה בדיוק כלול באיסור הזה, פה אתה לא צריך להתלבט לגבי הדיאגנוסטיקה. האם זה בא מהצד ההוא, מהצד ההוא? אמרו, הפעולה הזאת אסורה. שייך ממש אפשר לשאול את זה מאיפה חז"ל יודעים. איפה חז"ל יודעים שזאת הפעולה שבאה מהצד הבעייתי, אבל בסדר, נגיד, לא יודע בדיוק. היה להם מסורת מסיני, לא יודע. אבל לגבי המקרים הרחבים יותר, כמו קריאת מזוזות, מחשפים אינדיאנים, כל מיני דברים שהם לא נכנסים תחת אחת מהקטגוריות של חובר חבר, נחש, ידעוני, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז איך אתה יודע אם אתה נזקק לכוחות הקדושה או לכוחות הטומאה? אז בהקשר הזה זה באמת דילמה מאוד מאוד לא פשוטה, ואני רוצה בעניין הזה לפנות לתשובה השנייה של הרב יעקב הילל, חלק ב' סימן י' ג', תראו את השאלה. כי אני פונה למעלת כבוד תורתו, כמי שידוע שידיו רב לו בנגלה ובנסתר, וכמחבר ספר תמים תהיה, זה הרב יעקב הילל. ספר תמים תהיה, אגב, אני חושב שזה בסך הכל התשובה הקודמת שיצאה כספר, זו תשובה מאוד ארוכה. בעניין דלהלן, נמצא באזורנו איש, אשר רבים משחרים לפתחו, הוא משיב לשאלות בעניינים גלויים ונסתרים, ועל פי בדיקה מדוקדקת מתברר שהנעל קולע אל השערה ולא יחתי. זאת אומרת, הוא לא מפספס. וכן, אני אומר, בבדיקות המדוקדקות האלה מטיל בהם גם ספק, לא משנה, אבל נגיד לצורך הדיון שזה נכון. וכן, אינו משתמש בשום אמצעי חיצוני האסור על פי ההלכה. כן? אין לו קשר לעבודה זרה במובן הפנומנולוגי. הוא לא מתקשר לאמונות אחרות, לדברים אחרים. הוא עושה לחשים, עושה, לא יודע, כל דברים כאלה. וגם לא בלחשים וכמאות וכדומה. בסדר? עם זאת, יש לציין, שהנעל הוא עם הארץ גמור. אך יחד עם זאת הוא מקיים מצוות כפי ידיעותיו הדלות. וכנראה שהנעל גם מספר לשון הרע על אחרים, ויתכן שזה מחוסר ידיעת האיסור. בקיצור, נכנסים פה באמת לפרטים של אד הומינם, כן, פרטים לגבי האדם. ומאחר ונוערים אחריו גם בני תורה, יכול להיות שמדובר על איך קוראים בבחורצ'יק הזה מהמושב בדרום, שכחתי את שמו כבר, טרקטוריסטה הוא, נו, לא יודע, ברח לי השם. לא משנה, מישהו כזה, יש כמה כאלה. ומחר ונוערים אחריו גם בני תורה, נא ישיבנו מעלת כבוד תורתו, דעת תורה מבוארת ומנומקת עם המקורות, כדי שגם רבנים ובני תורה יקבלו הדברים, אם מותר להילך אליו ולשאול בעצתו. אז פה, אני חושב שזה מציג את הדילמה במלוא עוצמתה. כי בעצם מצד אחד יש לנו פה משהו שעובד, כחוט השערה, לא יחתי, הוא עובד, אוקיי? מצד שני, הרי אנחנו, או השואל לפחות מניח את שיטת הרמב"ן, שזה שמשהו עובד, זאת עוד לא ערובה לזה שזה מותר. כי לפי הרמב"ן יכולים להיות דברים שהם עובדים, ועדיין אסורים. אז הוא שואל, אז מה הקריטריון? אז השואל, כמשיח לפי תומו, נכנס ישר לקריטריונים שהם לגופו של אדם. מי האדם שעושה את זה? האם הוא עם הארץ, לא עם הארץ, הוא מדבר לשון הרע או לא מדבר לשון הרע? אבל בעצם, מאיפה זה בא? מה פתאום להיזקק למי זה האדם? ואם, לא יודע מה, רב גדול וצדיק ותלמיד חכם עושה בדיוק את אותם דברים, אז יהיה מותר, ועם הארץ שעושה את הדברים האלה זה יהיה אסור? או שהדברים האלה הם אסורים, או שהדברים האלה הם מותרים. מה זה משנה אם אתה תלמיד חכם או לא? מה יש לדון לגופו של אדם במקום לגופו של עניין? הבעיה שמביאה אותו לדון לגופו של אדם, זה בדיוק בגלל שאי אפשר לדון לגופו של עניין. אין לנו קריטריון. איך אני יודע מה מותר ומה אסור? מה הקריטריון פה? זה עובד? אוקיי. עכשיו, אתה יודע שזה בא מכוח הקדושה או מכוח הטומאה? איך אתה יודע? יש לך מצלמת, לא יודע מה, אתה עוקב אחרי המידע מאיפה הוא מגיע ובודק אם הוא במשכנו של השטן או מהקדוש ברוך הוא. איך בודקים את זה? עכשיו, בתשובה שהוא נותן, זאת אומרת, השואל ומשיב בעתידות, עוברים על הסדר תמים תהיה. אז קודם כל הוא אומר שלגבי תשובות על העתיד, זה בכלל לא משנה מאיזה צד זה בא. ברגע שמישהו עונה לך תשובות על מה יקרה בעתיד, אז אתה עובר על האיסור של תמים תהיה. אז זה כבר מוריד לנו חלק נגיד מהעניינים האלה, זה אסור בכל מקרה, אין פה מה לדון. לא שואלים בן אדם על העתיד, זה נקרא תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל, כמובן מנביא כן אפשר לשמוע על העתיד, אז זה כבר לא כל כך פשוט. יותר מזה, מה קורה עם המחשפים האקדמיים? כן, הזכרתי את ה... איך קוראים לו? פסיק, כן, דוד פסיק מבר אילן. שהם, לכאורה יש דיסציפלינה אקדמית כזאת שעוסקת בחיזוי. כן, חיזוי מה שקורה, חיזוי רציונלי, זאת אומרת, בודקים מגמות, בודקים תקדימים, בודקים נתונים ומנסים לחזות מה יקרה בעתיד. אני מאוד מפקפק בתחום הזה במישור המדעי רציונלי גריידה, אבל נגיד לצורך הדיון שמצליחים להגיע לאיזשהם הישגים משמעותיים, מצליחים לצפות, מצליחים להיות מומחים גם לעתיד ולא רק לעבר, כן, מה שבן גוריון תמיד אמר, שהמומחים כולם מומחים למה שהיה או למה שיהיה. אז נגיד שהם מצליחים להיות גם מומחים למה שיהיה, במובן מסוים. האם מותר להיזקק לזה? אז תגידו כן, כי זה חשיבה רציונלית, זה פשוט תחזית למה שיקרה בעתיד, על בסיס שיקולים רציונליים. אז עכשיו צריך להגדיר מה זה נקרא שיקולים רציונליים. יש לנו הגדרה? מה זה שיקולים רציונליים? מה שקשור לכלכלה, חברה, דברים מן הסוג הזה, למה דווקא זה? ואם הוא רואה בעיני רוחו הרוחנית את המגמות הרוחניות ולפי זה הוא חוזה את העתיד, זה לא שיקול רציונלי, למה? כי זה רוחני? אז מה זה רציונלי? אבל זה עוד מלך, כי אתה מדבר על שואל ומשיב בעתידות. שואל ומשיב בעתידות, כמו ששלמה הזכיר קודם, זה לכאורה אסור כי התורה עצמה אסרה את זה. השאלות הקשות יותר, זה מה קורה לא על שאלות בעתידות, אלא על כל מיני, להתרפא למשל, כמו שאמרתי קודם, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. בהקשר הזה, לא תמצאו תשובה מספקת אצל רב יעקב הלל, עד כמה שראיתי. הנה, תראו את כותרת הפרק הראשון. האם שייכת נבואה באנשים פשוטים? הדיון מתחיל לגופו של אדם. מה אכפת לי אם שייכת נבואה באנשים פשוטים? אם אני אומר לך שזה עובד, אז כנראה שהיא שייכת. אז לא, הטענה שלו, לא. האם שייכת נבואה באנשים פשוטים? לא, לא, לא האם הוא צודק. יכול להיות שזה עובד. אבל זה עובד לא מכוח נבואי, אלא ממה? מהסיטרה השני. זאת אומרת, הוא בעצם דן פה דרך האדם בשאלה מה מקור המידע או המתודות המתודות שבהם הוא משתמש. בסוף אתה מדבר דרך, אם האדם הוא אדם פשוט, או עבריין, או אדם מדבר לשון הרע, או מה שלא יהיה, אז הוא לא יכול להיות נביא. אם הוא לא יכול להיות נביא, והוא מדבר על העתיד, אז זה אומר שזה בא כנראה ממקום אחר. ואנחנו מדברים שוב, על מישהו שהכל עובד אצלו, כחוט השערה ולא מחתי. לא מישהו שלא עובד, זה כן עובד. ככה, עוד פעם, ההנחה פה בשאלה. אוקיי?
הרמב״ם הגדיר נביא.
מה?
הרמב״ם הגדיר נביא. אצל הרמב״ם נביא לא יכול להיות בן אדם שהוא טיפש ולא חכם ולא...
זה הדיון שהוא עוסק פה. האם שייכת נבואה באנשים פשוטים? אבל אני מסביר שוב, שייכת נבואה באנשים פשוטים, בהקשר שלנו לפחות, לא בהקשר של הרמב״ם, שיש לרמב״ן נגיד לצורך הדיון, זו שאלה אחרת. זו לא השאלה אם אנשים פשוטים יכולים לדעת את העתיד. הם יכולים. השאלה אם ידיעת העתיד שלהם באה ממקור נבואי. כי אם הם לא זכו לנבואה, אז הם לא יכולים להיות נביאים. אז איך הם יודעים את העתיד? כי הוא קולע לחוט השערה ולא מחתי. אז הוא יודע את העתיד. איך הוא יודע את העתיד? כנראה ממקורות אחרים. ולזה אסור להיזקק. כשהרמב״ם מדבר על זה שאדם פשוט לא יכול להיות נביא, הוא יגיד לך שאדם פשוט לא יכול לדעת את העתיד פשוט. כי אין מקורות אחרים אצל הרמב״ם. אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, אז זה בא ממנו, ואם זה לא בא ממנו, אז אין. אבל לפי הרמב״ן, אתה יכול לדעת את העתיד גם ממקומות אחרים. רק לזה אסור להיזקק. אוקיי? אז לכן בהקשר הזה, זה קצת יותר פשוט לגבי ידיעת העתיד, זה מה שהוא אומר. תראו, כן, אם שואלים אותו על העבר או על ההווה, שאז אינם עוברים על הסד תמים תהיה, וכגון ששואלים, כן, למשל, אפשר לבדוק אותו הרי באופנים מותרים. נשאל אותו על העבר או על ההווה, לא על העתיד. נשאל על העתיד אסור, אבל בוא כדי לבדוק אותו. אז נבדוק אותו אם הוא יודע דברים מהעבר או מההווה. אתה יודע? שאז לא עוברים על תמים תהיה. וכגון ששואלים אם פלוני הוא אדם הגון וקשר, הוא כדאי לעשות עם עסק וכדומה, הוא משיב גם על הנגלות וגם על הנסתרות של אותו אדם, וקולע אל השערה בתשובותיו, שמודיע עניינים שהיו עם אותו אדם בעבר, שלא היו ידועים לאחרים כלל. והנה לפי זה יוצא שיש לו כוחות על-טבעיים, לדעת עניינים נסתרים כאלו. ואם כן, צריכים אנו להגדיר כוחות אלו מהם, עם נבואה או רוח הקודש או שום סוג כוח טבעי, אבל בלתי מצוי ברוב בני האדם, כמו אינטואיציה, כפי שנשמעו כאלה דברים בפי הבריות, או, הוא לא אומר מה האלטרנטיבה, או שזה כוחות אחרים, כי זה עובד, עוד פעם. האלטרנטיבה היא לא שהוא לא יודע שהוא משקר, לא. האלטרנטיבה היא שהוא יודע, כי אנחנו בדקנו, אבל הוא יודע את זה ממקור אחר, לא ממקור קדוש, ואז אסור. זה מה שהוא אומר, והנה עם כוחותיו נבואיות, אז בוודאי מותר לשאול ממנו, וכנעתק לאל מדברי הרמב״ן. והיינו אם נבחן בנבואותיו שכולם באו, כפי שאמר וכו'. אלא דלגבי נבואה כתב הרמב״ם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. אז עוד פעם הוא חוזר לזה, שדרך האדם אפשר לבדוק האם המקורות שלו הם מקורות נבואיים או מקורות אחרים, ולפי זה לדעת האם מותר להיזקק לזה או אסור להיזקק לזה. ואת אדם שהוא צדיק ותלמיד חכם והכל, אז כנראה זה בא ממקור נבואי ומותר להיזקק. אדם אחר אז אסור להיזקק. בקיצור, אז התמונה לפי הרמב״ן היא תמונה מאוד בעייתית ברמה הפרקטית. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים מה אסור ומה מותר פרקטית, איך אנחנו מתנהלים? אגב, לפי מה שהזכרתי קודם, לפי הרמב״ם, כנראה שיש איסור להיזקק לרפואה אלטרנטיבית. איסור שלא תנחשו ותמים תהיה והכל. אלא אם כן מישהו חושב שזה עובד, אבל אני אומר, אם אני צודק בזה שזה לא עובד, אז בעצם הדברים האלה ממש כרוכים באיסור. אז יש, הרמב״ם הוא גם מחמיר וגם מקל. זאת אומרת, הוא מחמיר במובן הזה שהוא אוסר דברים שהם נראים תמימים, סתם להיות טיפש, והוא הופך את זה לאיסור. והוא מקל במובן הזה שכל דבר שעובד, גם אם זה נראה לנו ממקום מפוקפק, מותר. יש פה כולה ויש פה חומרה. בשיטת הרמב״ם. בשיטת הרמב״ם, אז זה תלוי במקורו של הדבר, אבל איך מאבחנים את מקורו של הדבר. בעצם השאלה הזאת מקבילה, וכאן אני אתחיל קצת את הדיון, השאלה הזאת מקבילה לשאלה, מה זה על טבעי? מה זה מיסטי בעצם, במובנים מסוימים? מה זה על טבעי? בהרבה מאוד מקומות אתם יכולים לראות שיש דיונים בתופעות על-טבעיות, פרפסיכולוגיה או כל מיני דברים, פסיכוקינזיס, כל מיני דברים מהסוג הזה, דיון בתופעות על-טבעיות, מה זה על-טבעי? המושג על-טבעי שמשתמשים בו כל כך הרבה, עוד פעם, גם מי שלא מאמין בו משתמש בו, מאוד קשה להגדרה. בדרך כלל מתייחסים לאל-טבעי כמה שלא שייך לעולם המדעי, מה שאין לו, לא עובד עם חוקי המדע, עם חוקי הטבע, מה שמעבר לחוקי הטבע זה נקרא אל-טבעי, אבל זה מילים, כי השאלה איך אתה יודע מה עובד עם חוקי הטבע ומה לא עובד עם חוקי הטבע, הרי תמיד יכול להיות שהעסק הזה הוא טבעי לגמרי, יש חוק טבע שמסביר אותו, רק אנחנו עוד לא מספיק חכמים, אין לנו, המדע שלנו עוד לא שלם, ואנחנו לא יודעים. אז איך אפשר לדבר בכלל על המושג על-טבעי? איך מגדירים את המושג הזה? תראו למשל, בערך בוויקיפדיה על על-טבעי. תראו עד כמה הדברים האלה כושלים. רואים, על-טבעי, זה הערך בוויקיפדיה, על-טבעי או פרנורמלי, הוא כינוי לדבר שמעל הטבע, כלומר, שאינו כפוף להבנה המדעית המקובלת של חוקי הטבע. מבינים כבר שניסוח מאוד מפוקפק. שאנחנו בינתיים לא יודעים, ועוד כמה שנים כן נדע, זה גם כן על-טבעי. זאת אומרת, המונח על-טבעי משמש רבות בתרבות הפופולרית, אין הגדרה מוסכמת של מהו על-טבעי, אולם מקובל שהוא כולל בין היתר אלים, שדים ורוחות, תפיסה על-חושית, כישוף, אגדת עתידות, טלפתיה, גיבורי על, בעלי כוחות מיוחדים, חוויות חוץ גופיות, גלגול נשמות והשפעות מתחום האסטרולוגיה. תיאוריות שיכולות להיבחן על פי השיטה המדעית ואינן סותרות תצפיות קיימות, אינן מוגדרות כעל-טבעיות. שימו לב, תיאוריות שיכולות להיבחן. לא תיאוריות שכבר נבחנו ובדקנו אותם, למה שיכול להיבחן. עכשיו, מה פירוש תיאוריות שיכולות להיבחן? זה שאלה של טכניקות. יכול להיות שבעתיד יהיו טכניקות ונוכל לבחון עוד הרבה דברים. כן, הבחירה החופשית שלנו זה משהו על-טבעי. מקובל לחשוב שהיה מקובל, עד לפני 50 שנה, היה מקובל לחשוב שאין דרך מדעית לבדוק אם יש לנו בחירה חופשית או לא, זאת שאלה פילוסופית. אוקיי? בעשרות שנים האחרונות כבר אנשים חושבים שיש דרך מדעית לבדוק את זה. אני עדיין לא בטוח בזה, אבל יש טענות כאלה. אז זה הפך להיות מעל-טבעי לטבעי, אז זה בעצם לא, אז זה בכלל לא הגדרה מהותית, אלא זה רק הגדרה של עד איפה הידע המדעי שלנו מגיע, זה מה שקובע את העל-טבעי. אז למשל, הפרפסיכולוגיה או גלגול נשמות או חוויות חוץ גופיות או כל מיני דברים מן הסוג הזה, למה זה נקרא על-טבעי? אולי אנחנו, יהיה לנו מכשיר שיוכל למדוד חוויות חוץ גופיות. היום אין לנו, בסדר? אולי היום כבר אפילו מתחיל להיות לנו גם, אבל אפשר לבדוק את זה דרך תופעות מוחיות. אבל אז מה, איך אתה בסופו של דבר מגדיר את זה? מה עם אלים, שדים ורוחות, חזל בגמרא, נותנים לנו אפילו מרשמים, איך אנחנו יכולים לגלות כל מיני שדים, כן, עם אפר של חתול, שונה ושונרתה, אוכמה ואדומה ושחורה ושורפים אותה ומפזרים את האפר בחצות הלילה, יש לנו תהליך מדעי שלם איך אנחנו מודדים את נוכחותם של השדים. אז זה כבר לא על-טבעי או זה כן על-טבעי שדים? הוא אומר, וכך גם תצפיות, כן? שאין ביד התיאוריות המקובלות כיום להסביר, והן יכולות להיות משוחזרות בסטנדרטים מדעיים, כגון האפקט הפוטואלקטרי בזמנו, גם השערות שאינן ניתנות לאישוש או הפרחה באמצעים קיימים כדוגמת תורת המיתרים, לאו דווקא יחשבו לאל-טבעיות. זה לא ניתן לבדיקה מדעית. אז למה זה לא אל-טבעי? כי יש איזשהו אמון שבעתיד כן נצליח לבדוק את זה, שעקרונית זה כן ניתן לבחינה מדעית, גם אם היום אין לנו את היכולת לבדוק. אבל איך אתה יודע ששאר הדברים בעתיד לא נצליח לבדוק? איך אתה יודע? מה פירוש על-טבעי בהקשר הזה? כן, זה מה שאומר, רעיונות על-טבעיים, לפחות ברובם המכריע, זוכים לאנטגוניזם מצד חוגי ספקנות, נטורליסטים ומטריאליסטים. והם, בין הספקנים הפועלים לשלילת טענות ולהוכחת קיומן של תופעות על-טבעיות, נמצאים ג'יימס רנדי ואל ולנטינו ועוד, דוגמאות לקרנות העוסקות בכך, קרן החינוך של ג'יימס רנדי וכו'. יש ספקנים, כן, שעוסקים בהפרחת תופעות על-טבעיות, אבל הספקנים האלה לא יודעים להגדיר את התופעות על-טבעיות. עכשיו אני אראה לכם דוגמה נהדרת לעניין. תסתכלו, ג'יימס רנדי היה קוסם אמריקאי, והוא בעצם, אני חושב, המייסד של תנועת הספקנות. ספקנות זה כל מאלה שמטילים ספק בכל מיני דיווחים על תופעות לא מדעיות, ונצמדים רק למדע, כן? כאלה שרואים במדע את חזות הכל. עכשיו, רנדי השאיר בירושה שלו פרס של $1,000,000 לאדם שיוכיח את קיומה של תופעה הנחשבת לעל טבעית. אוקיי? ועד 2015 אף אחד לא עמד באתגר. עכשיו אני שואל, איך העסק הזה, איך אפשר לקבל את הפרס הזה? מי שיראה לי, לא מי שיקבל את הפרס, מי שיראה לי איך מקבלים את הפרס יקבל ממני $1,000,000. אי אפשר. אי אפשר לקבל את הפרס. ושהרי אם אתה תגלה, אם אתה תראה באופן סיסטמטי שהתופעה הזאת קיימת, אז הוא יגיד לך, טוב, אז זו תופעה מדעית, היא ניתנת לשחזור באמצעים מדעיים. אם תגיד שזה היה פעם אחת וזה לא קרה אחר כך, אז הוא יגיד לך, טוב, זה היה כנראה איזושהי טעות בניסוי, זה לא אדיר. אז לא הראית את קיומה של התופעה. אז בעצם יוצא שאי אפשר לזכות בפרס הזה. בגלל שכל דבר, כשאתה תלך לספקנים האלה, ותראה להם באותות ובמופתים, בניסוי, שהתופעה הזאת קיימת, בניסוי שאתם מוכנים לעמוד מאחוריהם, כי הם דורשים אישוש תצפיתי בדבר הזה. אז אם אני אראה להם באישוש תצפיתי שהדבר הזה קיים, אז הם יגידו, טוב, אז זו תופעה טבעית, לא על-טבעית. הנה, ראית בכלים מדעיים, אנחנו עוד לא יודעים להסביר את זה, בסדר, נעשה עוד מחקר ונסביר. הרי זה כמו הוויכוח באבולוציה סביב ה-God of Gaps. כן, זאת אומרת שאי אפשר להוכיח את קיומו של אלוקים מתוך מרווחים בידע המדעי, כן, הרבה בריאתנים מנסים להוכיח את קיומו של אלוקים מזה שאנחנו לא מבינים משהו, המדע לא יודע להסביר משהו, אז לכן יש אלוקים, כן, למה ביתד נאמן תמיד צוהלים כשהחזאים מתבדים, כשהתחזיות של החזאים לא עובדות, כי אז זה אומר שיש אלוקים. אז כנגד זה בעצם הטענה שעולה כנגד זה שאי אפשר להוכיח את קיומו של אלוקים מפערים בידע המדעי. פעם היו פערים גדולים יותר ואנחנו הולכים ומצמצמים אותם כל הזמן, סביר שבעתיד זה יסתמצם עוד יותר. אז להוכיח את קיומו של אלוקים על בסיס פער מדעי זה דבר מאוד בעייתי. אתם מבינים שמה שעומד מאחורי הטענה הזאת היא בעצם זה שאתה לא יכול לטעון שיש פה משהו על טבעי, לכל היותר זה יכול להיות משהו טבעי לא מוסבר. אנחנו בינתיים עוד לא יודעים את ההסבר. תבינו שזאת בדיוק אותה טענה, כמו הטענה שלי, כנגד אותם אנשים עצמם שנמצאים הפעם בצד השני. זאת אומרת, זה, האתאיסטים האלה טוענים את זה כנגד הבריאתנים, אבל הטענה הזאת עולה גם כנגד האתאיסטים בדיוק באותה צורה. אי אפשר לזכות בפרס שהם מציעים. אז, כן, יש אולי עוד דוגמה לדבר שקשורה קצת לוויכוח סביב האבולוציה. כן, אחת הטענות הן, האבולוציה אומרת שמרגע שנוצרה שרשרת חלבונית והלאה, יש לנו הסבר טבעי איך נוצרו היצורים החיים, איך נוצר כל המגוון של הביולוגי שסביבנו, כן, של הצמחים ובעלי חיים והכל, אבל איך נוצר היצור החי הראשון, כן, או ה-DNA הראשון, איך נוצר השרשרת החלבונית הראשונה? אז פה זה שאלת הביוגנזה, והרבה בריאתנים אומרים, לזה אין הסבר אבולוציוני, וכיוון שככה זה יש אלוקים. אלוקים ברא את החיים. שמה אומרים האתאיסטים כנגד זה, הנאו-דרוויניסטים? אומרים, לא, אנחנו נחפש ונמצא הסבר מדעי גם לתהליך הזה. ובאמת יש היום עבודה מאוד, מאוד אינטנסיבית בעניין הזה של הביוגנזה, חלקה כמובן היא סתם מדע, אבל חלק גדול מהמוטיבציה לעשות דברים כאלה זה גם המלחמה נגד הבריאתנים. להראות שלכל יש הסבר טבעי. עכשיו, אתם יכולים להבין שאי אפשר להכריע את השאלה הזאת באופן אמפירי. נגיד שאתה תצליח לייצר יצור חיים בתהליך כימי, מתוך חומר דומם לייצר חיים, אוקיי? יצור חי כלשהו. תעשה מרק קדמון, כן, זו סימולציה של מרק קדמון, שפוך לתוכו קצת חומרים, ופתאום תקפוץ מתוכו צפרדיה, אוקיי? אז הנה, הראית שלא צריך את אלוקים בשביל לייצר חיים מחומר דומם. אבל זה כמובן לא נכון. לא הראית את זה. כי יכול להיות שאלוקים יצר את הצפרדיה הזאת מתוך החומרים שאתה הכנסת לתוך השלולית, לתוך המרק הקדמון. זאת אומרת, אם אתה מניח שבלי אלוקים לא יכול לצאת יצור חי מחומרים דוממים, אז גם אם אני אבדוק במעבדה, כן, זה הטיעון מן החוקים, נכון. אז גם במעבדה כשאתה תעשה את זה, אז ברור שזה יצא, זה יצא כי הקדוש ברוך הוא יצר מכניזם שמייצר חיים מתוך חומר דומם. ואם אתה תיצור את הנסיבות המתאימות במעבדה, אז כמובן בהשראתו של הקדוש ברוך הוא זה יקרה גם שם. לכן שום ניסוי לא יוכל להכריע את התיאוריה הזאת. אתם מבינים, הרבה פעמים יש לאנשים איזושהי תחושה של ביטחון נורא גדול, שברגע שנעשה ניסוי ונמדוד את התופעה הזאת במעבדה, אנחנו מסלקים את כל המיסטיקנים והמאמינים והאל-טבעיים מהשטח. אנחנו לא. בגלל שזה שאתה בדקת את זה במעבדה, זה לא אומר שזה טבעי ולא אל-טבעי. אלא אם כן אתה מניח שכל מה שקיים הוא טבעי. ואז אתה כמובן מניח את המבוקש, אז ברור שהאל-טבעי לא קיים. כי כל מה שתראה שהוא קיים, אתה תקרא לו טבעי. אז כל מה ש... אז המסקנה שהאל-טבעי לא קיים, היא תוצאה של הגדרה. זה לא... אין שום טעם להתעסק עם זה. זה בדיוק הפרס של רנדי. אי אפשר לזכות בפרס של רנדי. אני מציע פרס של 10 מיליון דולר. אין לי, אבל... מציע פרס של 10 מיליון דולר, לא של מיליון דולר. זה בסדר, כי אני במקום כוחו, אף אחד לא יקבל אותו לעולם. אפשר להציע גם מיליארד. לכן השאלה הזאת של מתי אסור להיזקק לתופעות האלה כמו שאומר הרמב"ן, היא דומה מאוד לשאלה של מה זה אל-טבעי או מה זה מיסטי, אוקיי? כי אני הצעתי את ההגדרה למיסטי, וכאן אני חוזר לתחילת המסלול שלנו, הצעתי את ההגדרה למיסטי, משהו שלא נגיש לאנשים אחרים, שהוא נסמך על אמון באדם. אתם רואים עכשיו את התמונה פה, אותו דבר. גם פה בעצם, כשאתה רוצה לדון האם זה מיסטי או לא, האם זה מהכוחות ההם או מהכוחות ההם, אתה דן לפי האדם. השאלה אם יש לך אמון באדם הזה או אין לך אמון באדם הזה. במילים אחרות, האיסור להיזקק לדברים האלה זה איסור להיזקק למיסטיקה. ניסו לזקק למיסטיקה, מיסטיקה של אדם לא אמין, לא מיסטיקה, אלא מיסטיקה של אדם לא אמין. מיסטיקה של אדם כן אמין, זה אולי כן יהיה בסדר. אמין לא במובן שזה עובד, אלא אמין במובן של צדיק, כן? אז לכן השאלה הזאת של מה זה אל-טבעי, והשאלה הזאת של מה זה מיסטיקה, והשאלה של איך קובעים מה אסור ומה מותר להיזקק לו בכל האיסורים האלה שהבאתי קודם, הן שאלות מאוד דומות. כן, אני אסיים אולי במשפט של דוקינס. דוקינס בספר שלו, כן, יש אלוהים, הספר יש אלוהים, בסימן שאלה, אז הוא אומר ככה, אני יודע שאתם לא מאמינים באיש עם זקן ארוך שיושב על ענן. כן, האלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו, כמו שאתם מכירים את הפתגמים האלה. כן, תמיד שבא אתאיסט ושואל שאלה, אז הוא אומר, תודה, האלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. אז אומר דוקינס, בתור אתאיסט, כן, הוא מגיב לתגובות האלה, ואני יודע שאתם לא מאמינים באיש עם זקן ארוך שיושב על ענן, אז בואו לא נבזבז עליו הרבה זמן. אני לא תוקף גרסה מסוימת של אלוהים או של אלים, אני תוקף את אלוהים, את כל האלים, כל דבר על טבעי, וכל הדברים האל-טבעיים באשר הם, בכל מקום ובכל עת שהומצאו או יומצאו בעתיד. לא סוג מסוים של אלוהים, אל תגידו לי שלא זה האלוהים שאתם מאמינים בו. אין, כל אלוהים שלא יהיה, מה שלא יהיה אני תוקף. כמובן, עכשיו רק נשאר לו להראות מה זה אל-טבעי, או מה זה אותו, אז מה כן מגדיר את האלוהים שאותו אתה תוקף? אין, לא תמצאו אצלו הגדרה, כי לא יכולה להיות הגדרה, אין הגדרה. כל מה ש... המדע לא יודע להסביר, גם זה לא קריטריון, כי אולי הוא ידע בעתיד. אז איך אתה מגדיר את זה? אין דרך להגדיר את זה, זה משפט ריק. זה כמו הפרס של רנדי. אין לזה שום משמעות. אוקיי, אני עוצר כאן. יש הערות או שאלות? אוקיי, אז נעצור כאן.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
חודש טוב.